כאן רשת בית. ליאן וילדאו ועמית לוינטל. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם. תוכנית מיוחדת בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה. היום נביא ממקצת הסיפורים של ספורטאים יהודים ששרדו את התופת, גם של אחרים, בני הדור שאחרי, שזיכרון השואה עיצב במידה רבה את מי שהם. הספורט הוא גם כלי מצוין להעלאת המודעות לאנטישמיות, וגם לשימור זיכרון השואה. הפצתו גם בקהלים בחול שלא מכירים את הצד האפל הזה של ההיסטוריה. כך עושה צ'לסי האנגלית בשנים האחרונות, ונשוחח על כך מיד עם אברהם גרנט, בן לניצול שואה. וכך למשל דני אבדיה, ממש הלילה ב-NBA, עלה עם נעליים שעליהם הכיתוב יזכור, כיתוב שנחשף למיליונים רבים ברחבי ארצות הברית, וכך זה נשמע.
Avdia playing tonight on Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day. It's a very, very somber day in Israel. He came in wearing black tonight, and on his sneakers he has written the word Yizkor, which is remember in Hebrew.
שלום עמית לוינטל.
שלום ליאן וילדאו. תשמע, אני רוצה להגיד לך ש... אני מאוד מתרגש מהעובדה שאנחנו, יש לנו תוכנית ספורט ביום השואה. אתה יודע, ערוצי הספורט כל השנים מחשיכים את המסך ב-24 השעות האלה, ומצד אחד זו המסורת שאני מאוד מכבד, מצד שני, אתה יודע, יש תחושת פספוס שאנחנו לא יכולים מספיק לדבר על המורשת המפוארת של הספורט היהודי, שהייתה, וזה גם חלק מהתרבות המפוארת של יהודי אירופה.
עסקת בכך לא מעט לאורך הקריירה העיתונאית שלך, אייקוני ספורט יהודי שעסקת בהם, ורבים מהם לא שרדו את התקופה הזו של השואה, אחרים שרדו בזכות הספורט.
כן, ואתה יודע, תיקח את המאמן הכי גדול בכדורגל האיטלקי בשנות ה-30, שעד היום הוא המאמן הכי צעיר אי פעם לזכות באליפות איטליה, קוראים לו ארפד וייס, שמת לאחר מכן באושוויץ, כן, בשנות ה-30, הוא בגג העולם מוביל את אינטר ואת בולוניה לאליפויות, וכמה שנים אחר כך מת באושוויץ, אתה יודע, בנסיבות מזעזעות, ובכלל, אנחנו מדברים פה על ציוויליזציה אדירה, שנמחקה גם המון מדליות אולימפיות ליהודים עד ברלין 36, המשחקים הידועים לשמצה, מאמנים שהותירו חותם גדול בכל העולם, כולל בדרום אמריקה, שעמדו מאחורי זכיות של נבחרת אורוגוואי וברזיל, שימצאו רעיונות טקטיים של מאמנים יהודים, כמו למשל בלה גוטמן שאימן בברזיל, כמו אימרה היר שאימן באורוגוואי וארגנטינה ועוד אחרים. באמת היינו אז בסיינו מבחינה ספורטיבית, וזו מסורת שראוי תמיד להזכיר ולהיזכר ביום המיוחד הזה.
מפיקת המשדר שלנו אורית שולץ, הטכנאי באולפן בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים אילנה זולאי ויאיר ניומן בתל אביב, ואנחנו עמית רוצים לפתוח עם מי שהיה שם. אמיל פרקש, בן 92, הוא יליד צ'כוסלובקיה, יקיר מכבי חיפה, היה מתעמל מצטיין בארץ, הוא זכה במדליות במכביות, היה שופט התעמלות, מורה, אבל כנער, גם ואולי בעיקר בגלל הספורט, הוא שרד את התופת של מחנות הריכוז, מהבודדים במשפחתו, שוחחנו איתו ושמענו את סיפורו.
שלום.
אולי נתחיל את הסיפור מהתקופה ההיא למעשה. נער בצ'כוסלובקיה, ספורטאי מצטיין, ולמעשה זה גם מה שהציל את חייך, וזו השורה התחתונה. אותו ספורט, נכון?
אני כל החיים שלי התעסקתי בספורט. גדלתי בעיר ז'ילינה בצ'כוסלובקיה. אז הייתי ב-1942, הייתי בן 13. ילד שהתחילו לאסוף את יהודים למחנות השמדה, היו לי אחים, אנחנו היינו 5 ילדים היינו. קודם לקחו את האחים שלי היותר מבוגרים כבר, והחודשיים, 3 חודשים אחרי זה, לקחו את אמא ואותי. כל יתר הלכו הראשונים כביכול לעבודה, אבל הלכו ישר לקרמטוריום. שרפו אותם, באוסווינשין. אז אמא שלי הייתה ראבנסבריק, אבא שלי היה בתוכנית שהוא יברק, הוא באמת ברח להרים, הצטרף לפרטיזנים, והוא נלחם עד סוף מלחמה נגד הגרמנים וניצל.
אני רוצה, אמיל, ברשותך לדבר על סיפור ההישרדות שלך, כי שרדת בזכות היותך ספורטאי, נכון? זו בעצם הייתה הסיבה שהצלחת לשרוד, גם בעבודה, גם במה שיעדו לך שם.
בהחלט, בהחלט. אני אגיד לך, שגמרתי את גיל 6, אז אני נרשמתי לאגודה ספורטיבית בשם סוקול. סוקול זה אגודה ספורטיבית אחד הגדולה ביותר באירופה. אז כבר מגיל 6 אני התחלתי. אף אחד שמה איפה שאני הייתי, אף אחד לא ידע שאני יהודי. והייתי בין הילדים הכי זריז והכי הכי טוב בהתעמלות. אז ככה גדלתי בסוקול עד שהגעתי לגיל 13, באו גרמנים. אני אמרתי, האמא שלי עלתה ברוונסבריק, אני הייתי בסקסנאוזן בהתחלה.
תספר לנו בבקשה, אמיל, על התקופה שאתה באותו מחנה ריכוז, ולמעשה בגלל היכולות הספורטיביות שלך מייעדים אותך לתפקידים מסוימים. ממש אתה מצליח איכשהו לשמור על זה, איזושהי שגרת ספורט, ובמקביל גם להציל את עצמך כך.
סקסנאוזן, אז כולם קיבלנו את הפיג'מות כחול לבן עם הפסים, כן? נעליים שהיו לנו קפקפים מעץ, בלי גרביים, והשלק עד הברכיים, קור כלבים, נורא משהו. אז בסקסנאוזן, בצריף איפה שאני הייתי, כל יום בבוקר אני יצאתי מהצריף, הורדתי חולצה, בחוץ שלק וקור כלבים, ואני התחלתי להתעמל. עכשיו, החיילים הגרמנים ששמרו על כל המחנה הזה מסביב, למרות הגדר החשמלי, הם ראו שאני יוצא כל יום בשעה 4:30, ככה בבוקר, ויוצא ומתעמל ועושה תנועות בהתעמלות נכונות. הגרמנים יודעים טוב מאוד מה זה תנועה נכונה בהתעמלות. אצלם זה היה מאוד מפותח. חיילים מסתכלים, עד שאחד סיפר את זה למפקד שלו, שהוא היה בדרגה אוברשטום פירר, דרגה גדולה, הוא שלח חייל לקרוא לי. החיילים הגרמנים סיפרו לו שכל יום הבקוצ'יק הזה יוצא מהסריף ומתעמל, עושה תרגילים, ועושה תרגילים נכונים ומדויקים. בקיצור, אני באתי למפקד, נמדתי בדום, ואני אמרתי בשפה גרמנית טהורה, נקייה, יבול היו בשלום פירר, איך בינצול דיספוזיציון. כן, אדוני, אני לרשותך. הוא אומר לי בגרמנית, פומבו, ואיסטו, דויץ' שפרקן זו גוד. מאיפה אני יודע גרמנית כל כך טוב? אמרתי שבצ'כוסלובקיה, בכל הבתי ספר, חובה היה ללמוד שפה שנייה, אבל זה היה גרמנית.
ומה קורה עם אותו מפקד, אמיל? הוא לוקח אותך לאן?
אז הוא מאוד התלהב מהסיפורים שלי. בקיצור, הוא שלח אותי לעבוד לקבוצה של 300 אסירים פוליטיים מכל האירופה, כל מיני אנשים ברמה גבוהה, רופאים, פילוסופים. והתפקיד שלנו היה, קיבלנו כל יום בבוקר נעליים חדשות, והיינו צריכים ללכת, זו הייתה קבוצה של 300 נוצרים, אסירים פוליטיים, ואני ביניהם. ואף אחד לא ידע שאני יהודי.
כן, היית היהודי היחיד שם.
כן.
בקבוצה.
אף אחד לא ידע. ובקיצור, קיבלנו נעליים חדשות, היינו צריכים ללכת משעה 5 בבוקר עד שעה 5 אחרי הצהריים עם הנעליים החדשות. היינו צריכים ללכת, וגם למדנו שירים, שירי הליכה בגרמנית. הנעליים האלה, הרי כל יום קיבלנו אחרות, חדשות.
הייתם צריכים לבדוק אותם, אמיל, נכון? הייתם נסיינים של הנעליים האלה.
הנעליים האלה, אחרי ההליכה של שעות רבות, אז החיילים הגרמנים קיבלו את זה, חיילים אס-אס, שחס וחלילה, לא יקבלו יבלות. היינו צריכים להגמיש את הנעליים.
אמיל, אני רוצה לדלג איתך כמה חודשים, כמובן, קדימה.
היית בברגן בלזן קודם, צריך להזכיר, ושם סבלת מעינויים.
אני בסקסנאוזן היה טרנספורט, והכניסו אותי לטרנספורט הזה, לברגן בלזן, מסקסנהאוזן לברגן בלזן. ובברגן בלזן עברתי דברים איומים שעשו עלינו ניסיונות. העמידו אותי על הכיסא וקשרו ידיים וכך הלאה, וקיבלנו מכות רצח, שברו לי צלעות על הגב, שיניים שברו, כמעט כל השיניים שברו. נתנו לנו כל מיני זריקות שעד היום אני לא יודע באמת איזה זריקות הם הכניסו לי בגוף, אבל למרות הכל, עברתי הכל ואני בריא. אני בן 92, עברתי 92. אני סבא רבא.
אמיל, זה מאוד מרגש לשמוע, וראשית אנחנו רוצים לאחל לך בריאות איתנה ועוד שנים ארוכות, ולספר לנו בסופו של דבר איך הצלחת להינצל, כלומר איך הסתיימה השהות שלך במחנה הריכוז עם השחרור.
אז קצין אחד, אמריקאי, הוא עבר על יד האנשים האלמנטים, בודדים שנשארו בחיים, אז הוא, הקצין האמריקאי, הוא ראה שבאיזשהו צורה אני נושם. הנהג שלו הוא עזר לי לקום, לא היה לי כוח לקום, בלי אוכל, בלי שום דבר. בקיצור, הקצין זה היה יהודי, אמריקאי, שהוא הציל בסוף את החיים שלי, על ידי שהוא נתן לי אוכל ונתן לי בגדים. אחר כך הוא נתן נהג וג'יפ שלקח אותי לצ'כוסלובקיה.
אמיל, לרחק מהתלאות שעברו עליך, לא הספקנו מפאת קוצר הזמן להיכנס להכל, וגם קריירה ענפה מאוד, הזכרנו בפתיח אחר כך, כמתעמל, כמאמן, ונשמח בהזדמנות הקרובה גם להרחיב בעניין הזה. בינתיים אני רוצה מאוד להודות לך ששוחחת איתנו.
תודה רבה, אמיל.
ואתם בכל מקרה מוזמנים אליי הביתה, אני אראה לכם הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים שכותבים עליי, הגרמנים והצ'כים, ספרים בלי סוף.
בשמחה, אנחנו נגיע ונלמד, ואני רוצה שוב להודות לך ולאחל לך בריאות.
Okay, תודה רבה.
כן, זו עדות של ניצול אחד, שככה הספורט איכשהו הכניס אותו לסיטואציה שבה שמענו איך הוא היה יכול להינצל. באמת סיפור אחד מיני רבים, נשמע בהמשך עוד כמה, לבנטל.
כן, והסיפור של אמיל פרקש, אתה יודע, מרגש מאוד. מי שרוצה מוזמן גם, אתה יודע, לגוגל ולחפש עליו כתבות. סיפור מאוד מעניין שאנחנו הבאנו ככה בתמצית ובקולו, וכמובן יש לו עוד אפילו נדבחים, וכמובן יש עוד כל כך הרבה סיפורים כאלה שזה, אתה יודע, עם השנים רק הולך ומרגש יותר לשמוע את הסיפורים האלה ומצמרר.
בוא נלך קצת קודם, לבנטל, לאולימפיאדת ברלין, 1936. אז כך זה נשמע עוד לפני מלחמת העולם השנייה. אדולף היטלר רואה במשחקים האולימפיים מיזם חשוב במיוחד גם להטמעת האידיאולוגיה הנאצית. שלום לדוקטור עידו נבו, מומחה לספורט וחברה, המכללה האקדמית ספיר והמכללה האקדמית וינגייט.
שלום רב.
אנחנו איתך רוצים לשוחח על המשחקים האולימפיים ככלי בנאציזם, ואנחנו מדברים על 1936.
אז בוא נתחיל מזה שקודם כל, היו שני משחקים אולימפיים בגרמניה באותה שנה. בקיץ, יולי-אוגוסט, היו את משחקי הקיץ בברלין. בחורף, ינואר-פברואר, היו את משחקי החורף בגר משפרטנקירכן. ובמובן מסוים זה יחידה אחת, כי הגרמנים עשו שימוש די דומה בשני האירועים האלה. גרמניה הייתה אמורה לארח את המשחקים האולימפיים כבר ב-1916, אבל מכיוון שהייתה מלחמת העולם הראשונה, המשחקים האלה לא יקיימו שם. בשנות ה-20 היא לא משתתפת במשחקים האולימפיים, היא מורחקת מהם בהתחלה, ואחר כך היא לא רוצה להגיע לצרפת, לפריז ב-24. ב-28 היא חוזרת לתנועה האולימפית, וב-31, באופן מאוד מפתיע, כי זה בעיצומו של המשבר הכלכלי הגדול בגרמניה ובעולם כולו, הם מתחרים על ארגון המשחקים האולימפיים ב-36 וזוכים. הם מנצחים את ברצלונה באימות הזה. עכשיו, זה קורה שנתיים לפני שעולה המשטר הנאצי לשלטון. שנתיים או שנה וחצי לפני שעולה המשטר הנאצי. המשטר הנאצי, מבחינת ההתייחסות של ספורט, או להתעמלות יותר נכון, הייתה התייחסות די אמביוולנטית. אני מדגיש את המילה התעמלות, כי הגרמנים די סלדו, היטלר סלט מספורט, בכל מה שקשור לספורט תחרותי ולמשחקים ולדברים מסוג זה, הוא העדיף את ההתעמלות. ההתעמלות, בעיקר התעמלות המכשירים, הייתה ענף מאוד פופולרי בגרמניה, למעשה כבר מסוף המאה ה-18, מתפתחת בגרמניה תרבות של מתעמלים, מועדוני מתעמלים, שהיו חלק מהתנועה הלאומית הגרמנית, מהתנועה לאיחוד גרמניה, ובמובן הזה היטלר העדיף דווקא את העניין הזה, כאשר הדגש שם היה פחות על מרכיבים כמו תחרות והישגיות ומי מנצח ודברים מהסוג הזה, ויותר המרכיבים החינוכיים של ההתעמלות, כלומר סדר, משמעת, דיוק ושאר דברים שאנחנו באופן סטריאוטיפי מדביקים לגרמנים, ובנוסף טיפוח הגוף. הדמות של הגוף הארי, החזק, הזקוף, היפה וכן הלאה, מתחיל להתפתח דרך הקבוצה הזו. ואחת הטענות של חלק מההוגים הנאצים הייתה שההתעמלות היא חלק טבעי מן הגזע הארי, הארי נועד לעסוק בהתעמלות, כמובן לעומת היהודי שלא נועד לעסוק בזה.
למרות שדוקטור נבו, בשלב הזה גם יש מתעמלים יהודים בולטים בשורות הנבחרת הגרמנית.
בהחלט, יש לא מעט, תכף אולי אני אתייחס אליהם, אבל התפיסה, אני קודם שאלת אותי לגבי האופן שבו הם תפסו את זה, ההתעמלות נתפסה גם ככלי נגד הניוון, כלומר הם ראו את העולם הדמוקרטיה, הליברלי, המערבי, כעולם שנמצא בתהליכים של ניוון, ניוון מוסרי, ניוון פוליטי, ניוון מנטלי, וכמובן גם ניוון גופני, והנאציזם הוא התרופה על העניין הזה, תרופה גם כמובן פוליטית וחברתית, וגם יש לה ביטויים פיזיולוגיים, כמו הגוף הגרמני על כל מה שמשתמע ממנו. אז זה לגבי התפיסה שלהם. אבל הם מבינים שיש פה כלי מצוין לתעמולה. המשחקים האולימפיים הם מקור לעניין ציבורי רחב, והם רוצים להוכיח לעולם שני דברים. אחד, הגזע הארי הוא אכן הגזע נעלה בכל מה שקשור לפעילות ספורטיבית, ושתיים, שהמשטר הנאצי יודע לארגן משחקים אולימפיים יותר טוב מכל משטר אחר, ובשני הדברים האלה, לדאבוננו, הם מצליחים.
אני רוצה לדבר קצת, אתה יודע, על הספורטאים היהודים, אתה יודע, רבים לא יודעים, אבל חצי מהמדליות של אוסטריה, מחידוש המשחקים האולימפיים בסוף המאה ה-19 עד 1936, היו 10 אולימפיאדות, חצי מהמדליות היו ספורטאים יהודים, וקרוב למחצית בהונגריה, וגם בגרמניה ועוד מדינות, והיהודים, אתה רואה שהם באמת מתפרסים על כל הענפים, כולל רגבי ואיגרוף כמובן, וסייף שהיינו מאוד חזקים, ועוד ועוד, ואתה מדבר על התעמלות, וגם באולימפיאדה עצמה, בואו נדבר על האולימפיאד 36, שבה יש, אתה יודע, לא מעט יהודים משתתפים, וזוכים שם במדליות, וזה למרות שהם קיבלו שם יחס לא נעים בחלקם, אז קצת תחזיר אותי לתקופה הזאת, מה עובר על ספורטאים יהודים שהתחרו בברלין 36.
בוא נתחיל לרגע עם אלה שלא התחרו דווקא. כמו שהזכרנו ככה בחטף קודם, ברגע שהמשטר הנאצי עולה אל השלטון, מתחילים בהדרגה חוקי גזע, כבר ב-1936 הם מקבלים החלטה, זה מתקבלת במועדוני אגרוף שלהם, שאומרת שלא ניתן לאפשר, פדרציית האגרוף לא תוכל להשלים עם הימצאות מתאגרפים מאמנים ושופטים יהודים בשורותיה. ואחד מייסדי מועדוני האגרוף בגרמניה, פריץ רוזנפלדר, מתאבד בעקבות הסיפור הזה, יהודי כמובן. עכשיו, ברגע שהיהודים הוצאו מהמועדונים, לא היה להם יותר מדי מקום לבוא ולהתמודד בו, ולכן חלקם הגדול פרשו מן הספורט, לא המשיכו ולא התאמנו. היה שחקן טניס גרמני, אלוף גרמניה בטניס, דניאל פרנט, שמסולק מנבחרת הטניס הגרמנית ובורח לבריטניה. אחד הראשים הגרמנים, אלכס נתן, יאגר לבריטניה, ועוד אחרים. הדוגמה אולי המפורסמת ביותר, מי שלא השתתפה, זה בחורה בשם גרטל ברגמן, קופצת לגובה, אלופת גרמניה בקפיצה לגובה, שעוברת לאנגליה בגלל חוקי הגזע.
עשו עליה סרט, אגב, צריך להגיד, יצא לצפות בסרט ממש טוב שנעשה על הסיפור שלה. כן,
נכון,
תמשיך.
סיפור באמת נוגע ללב. אז היא מוחזרת קוראים לה לחזור לגרמניה, כדי להראות שהמשלחת הגרמנית לא מפלה אנשים בשל גזע או דברים אחרים. היא חוזרת, היא זוכה במבחנים, היא אלופת גרמניה, אבל שבועיים לפני המשחקים מודיעים לו שבשל כושר ירוד שהיא נמצאת בו, היא מנופה מן הנבחרת, והם מכניסים במקומה מישהי אחרת, זה גם כן סיפור מורכב, אם ראית את הסרט, זה בעצם קופץ לגובה ולא קופצת לגובה, כן. אבל לא ניכנס, זה כבר קשור לימים אחרים.
כן, בדיוק.
עכשיו, הם יכניסו לנבחרות שלהם, למשלחת במשחקי החורף, ספורטאי אחד, רודי בל, שחקן הוקי קרח, ולמשחקי הקיץ בברלין, את אלנה מאיר, הסייסת שלהם, אלופה אולימפית, בגיל 18 הייתה אלופה אולימפית באמסטרדם, במשחקים האולימפיים של 1928, ועכשיו, היא לא רואה את עצמה כיהודיה. קודם כל, היא לא יהודיה על פי ההלכה היהודית. האבא שלה יהודי, וגם הוא לא לגמרי רואה את עצמו כיהודי מסורתי, בטח לא ציוני. היא חיה בארצות הברית, בקליפורניה, באותו שלב. קוראים לה לחזור לגרמניה, לייצג את הנבחרת. היא נראית ארית לכל דבר ועניין, זאת אומרת, היא גבוהה מאוד, היא בלונדינית, עיניים כחולות, כלומר, היא מתאימה לחלוטין לסטריאוטיפ הארי, אבל היא משמשת סוג של עלה תאנה עבור הגרמנים כדי לאפשר.
וזוכה במדליית כסף במשחקים האלה.
נכון, עומדת על הפודיום, עכשיו זו תמונה אחת הידועות ביותר במשחקים האלה, עומדת על הפודיום ומצדיעה במועל יד, כאשר לצידה על הפודיום עומדות עוד שתי יהודיות, אוסטרית בשם אלנה פרייס, שזכתה במדליית הארד, הייתה אלופה אולימפית מלוס אנג'לס, והמנצחת, אילונה אלק, ההונגריה, מדליית זהב, גם היא יהודיה. זאת אומרת, היה פה איזשהו ניצחון.
איך ראו את זה במשטר לאחר קבלת התוצאות?
שאלה מורכבת. אלנה מאיר חובקה, לפחות בשלב הראשון, על ידי אדולף היטלר, יש להם תמונה משותפת, אבל ב-37, כשהיא נוסעת לפריז, לאליפות העולם, וזוכה שם, אף אחד בגרמניה לא מדווח על זה בעיתונים. כל העיתונים הם כמובן עיתונים מפלגתיים, והיא מבינה שהיא כבר לא יכולה לחזור לגרמניה. היא תחזור לארצות הברית, תחיה שם עד אחרי המלחמה. עם תום המלחמה, בסוף שנות ה-40 חוזרת לגרמניה, אבל חייה לא יאריכו, יגלו אצלה סרטן, והיא תלך לעולמה ב-1952 בגיל צעיר. זה סיפור אחד. והיו עוד ספורטאים אחרים, למשל, המשלחת ההונגרית הייתה משלחת מאוד מעניינת, היה להם כמה וכמה ספורטאים מאוד מאוד מצליחים, אם זה אנדרי קאבוש, הסייף, שזכה במדליית, שתי מדליות זהב, אישי וקבוצתי בחרב, היה מתאבק, סיפור גם כן מאוד מעניין, אדם בשם קארולי קרפטי, הוא נולד בשם קארולי קליין, אבל כדי שלא יזהו אותו כיהודי, החליף לקרפטי, זכה במדליה זהב בהיאבקות סגנון חופשי עד 66 קילוגרם, מה שנקרא משקל קל, ואחרי המלחמה, שניהם יעברו תקופה לא פשוטה, זאת אומרת, במלחמה, שניהם יעברו תקופה לא פשוטה, אנדרי קאבוש כנראה ימצא את מותו באיזשהו מסע הרג המוני וטבע כנראה בדנובה, קרפטי או קליים בהתחלה ישמש כמאמן ולכן לא ישלח למחנות העבודה, בהמשך ישלחו אותו לאחד מן המחנות וצריך לברוח משם. עם תום המלחמה הוא יחזור לשם קליים והרבה שנים יהיה מאמן שנבחרת המתאבקים של מועדון עוד בבודפשט ונבחרת הונגריה ועוד דברים אחרים.
כן, אז זה על קצה המזלג ממש מהספורטאים, אפילו אפשר לומר מהכוכבים של אולימפיאדת 1936 בגרמניה. דוקטור עידו נבו, מומחה לספורט.
אפשר עוד משפט אחד?
בוודאי.
כי היו עוד שניים שלא השתתפו ודווקא אליהם אני רוצה להתייחס ממש בקצרה.
בבקשה.
היו שני רצים יהודיים במשלחת האמריקאית. עכשיו, ארצות הברית, מדינה דמוקרטית, ובצד של הטובים במלחמה הזו, שני רצים יהודים, סם סטולר ומרטי גליקמן, אבל מסיבות מאוד לא סימפתיות, החליטו האמריקאים לנפות אותם מהרביעייה, והם לא השתתפו בריצת הגמר ל-4 כפול 100 מטר, מסיבות שהן גזעניות לחלוטין. זה אפשר לג'סי אוינס להשתתף בריצה הזו ולזכות במדליית הזהב הרביעית שלו, אבל אקט גזעני מאוד לא נעים היה.
כלומר, הגזענות הייתה מנת חלקם גם של האמריקאים במשחקים הללו.
בהחלט.
אני חושב שלא ניתן ללקות את האמריקאים מחלק גדול מהדברים שקרו ב-36. הם נתנו הכשרה למשחקים האלה. יו"ר הוועד האולימפי האמריקאי דאז,
ידוע,
אברי ברנדג', דמות מאוד שנויה במחלוקת, הוא אגב יהיה האיש שיאפשר או שיורה להמשיך את המשחקים האולימפיים במינכן אחרי טבח הספורטאים. גם ביקורת אפשר להטיל באמריקאים.
דוקטור עידו נבו, מומחה לספורט ולחברה, המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית וינגייט, הרבה תודה.
בשמחה.
עכשיו לבנטל לדמות שכולנו מכירים, אברהם גרנט, שאגב נקרא על שם סבו שנספה בשואה. אברהם הוא בנו של מאיר, יליד פולין, ניצול שואה שאיבד את כל משפחתו. מאיר הלך לעולמו לפני יותר מעשור, אבל המורשת שלו מלווה את אברהם גם במהלך הקריירה ולא רק. שלום אברהם גרנט.
שלום רב.
זה יום מיוחד עבורך בכמה היבטים, כמובן שאביך ניצול שואה, אביך עליו השלום. אתה עוסק בפעילות הנצחת השואה יחד עם צ'לסי, המועדון שבו עבדת, פגשתי אותך גם במצעד החיים לפני שנתיים, ספר לנו על התחושות שלך ביום הזה.
כן, זה יום מיוחד, גם יום השואה הבינלאומי המיוחד, אבל זה יום השואה, אני קורא לו הישראלי. אני חושב שזה יום מיוחד לא רק זה, זה יום מיוחד לכולם, כי בסך כל המדינה נבנתה מכך שאיך שאבא שלי אומר שהיטלר לא הצליח במלאכתו, ועל ידי כך ניצולי השואה, שורדי השואה, באו לארץ ועשו את מה שהם עשו. אבל בכל מקרה, מה אני אומר לך, זה לא יום קל בשבילי, הזיכרונות צפים, ודרך אגב גם יום הנישואין של הוריי, שאיך אומרים, באותו יום שמיני באפריל הם התחתנו, אז כך שיום לא קל, אבל איך אבי אומר, תזכור שזה צריך להיות שמח, כי הגרמנים לא הצליחו במלאכתם.
נחזור איתך לרגע אחד מאוד זכור לי, לפני כשעמדת כמאמן צ'לסי, וזה היה בערב יום השואה, במעמד רבע גמר ליגת אלופות, נכון, 3-2 נגד ליברפול.
חצי גמר,
נכון, בעצם שעליתם לגמר, אז נגד מנצ'סטר יונייטד, ואתה בערב אחד הערבים הכי טעונים מבחינה רגשית עבורך בקריירה. אז תחזיר אותנו קצת לערב הזה.
זה היה, אתה יודע, זה היה ערב שמח, עצוב. בעצם הוא לא היה עצוב, הוא היה שמח. וערב יום השואה בדיוק התלבש משחק חצי גמר גביע אירופה לאלופות. צ'לסי מעולם לא עלתה לגמר. נגד ליברפול שצ'לסי הפסידה לה פעמיים בחצי גמר בשלוש שנים שלפני. זה מבחינת המקצוע שלי, ובדיוק באותו יום זה ערב יום השואה. אפילו אם אתם זוכרים, טלוויזיה לא יכולה לשדר את המשחק. למרות שנראה לי שכולם ראו כמות הברכות שקיבלתי לאחר המשחק. זה בהחלט שיום שתפס אותי לא מוכן לדברים האלה, ואני זוכר שקמתי בבוקר, אמרתי איך אני עושה משהו, ידעתי שהאירוע הזה הוא אירוע שכולם יצפו פה, איך אני עושה משהו בשביל לזכור את האנשים הנפלאים האלה, גם אלה שלא שרדו וגם אלה ששרדו, כי זה יום מיוחד, מבלי לערב ספורט עם דברים אחרים, ואז החלטתי שאני אשים סרט שחור עם נקודה צהובה שמזכיר קצת את התלי הטוב. אחרי שציצלתי המנהל קבוצה, הוא אמר, אני לא יכול להביא ברגע האחרון. אמרתי לו, תעזוב את המשחק ותשיג את הדבר הזה. והצלחנו איכשהו בעזרתו של איזה ישראלי אחד להשיג את זה, ושמתי את התלי מתחת לז'קט שלי ואמרתי, אם אנחנו נצחים, אני חושף את זה. ואכן ניצחנו, חטפתי, ואני חייב להגיד לכם שזה היה יום מאוד מאוד אמוציונלי. אני יודע להפריד בין דברים, אבל ביום הזה היה לי קשה. היום הזה היה מאוד קשה לי. תחשבו גם עם כל הלחץ של הכדורגל, אבל לזה אני רגיל. ופתאום הזיכרונות והסיפורים. אני עוקב גם אחרי מה שקורה בארץ, ובארץ יודע ביום השואה. כמו שאתם מראיינים את ניצולי השואה, הם מספרים סיפורם וסיפורים שמיום ליום, איך אומרים, משנה לשנה הם קשים יותר ויותר, כי הם קצת נפתחים לקראת הרוב ימיהם. אכן זה היה יום מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר הוא היה יום שמח, ואולי הרגע המשמח ביותר שלי היה לפני המשחק, שאחד מכלי התקשורת התקשר לאבא שלי ושאל אותו, האם יש לך בעיה עם זה שהבן שלך מאמן בערב יום השואה? הוא אומר, להפך, גאווה גדולה בשבילי שהבן שלי נמצא באירוע ספורטיבי כל כך גדול דווקא בערב יום השואה. וכמובן שאבא שלי מאוד צמח לאחר המשחק.
אברהם, אני רוצה לשאול אותך, אתה כבר לא מאמן צ'לסי, אבל אתה עדיין בפעילויות משותפות איתם להנצחת השואה. הם לקחו את זה גם כאיזושהי סוג של אג'נדה, גם רומן אברמוביץ' כמובן, זה משהו שהוא רואה בו חשיבות.
צריך להגיד גם למאבק באנטישמיות, שעדיין, אתה יודע, קיימת בימינו, אז גם חלק, גם צ'לסי מאוד פעילה גם בהיבט הזה.
כן, לגבי צ'לסי הם יכולים לספר לכם טוב יותר ממני, אבל בהחלט, בהחלט, אני יכול להגיד לכם אז צ'לסי ביקשו ממני לבוא למצעד החיים. מה שריגש אותי יותר מהכל, ואני מצעד החיים כל השנה, וזה אירוע מאוד מאוד מרגש. כי לא באים רק ישראלים, באים 10-15% מכל העולם, ואני זוכר את הנאום הראשון שלי לאחר חצי הגמר, שאמרתי, כשאתם תגיעו לגילי, לא יהיה מי שיספר לכם כעדות חיה את מה שהיה. ואבי נפטר שנה לאחר מכן. ולכן העדויות החיות פוחתות, ולכן זה מאוד ריגש אותי. אבל מה שריגש אותי באותו זמן, שצ'לסי הביאה כמה שחקנים מהאקדמיה, ולספר להם את הסיפור, ולראות אותם מתרגשים כל כך, וכל כך צמאים לשמוע את הסיפור, כי אני זוכר שהם ביקשו ממני לספר לכל המשלחת את הסיפור של אבי, וזה היה מריתק אותם. אז זה התחבר לי למה שחוויתי אחרי חצי גמר במסיבת עיתונאים לבורות. אנחנו חייבים להמשיך ולספר, וכל פעולה של הנצחה, ואני מנסה עכשיו, אני אגלה לכם סוד, לרתום עוד קבוצות באנגליה, לפעולות הנצחה כזאת, ואני חושב שיהיו לו הפתעות לטובות בעניין הזה. עכשיו, בכלל, חוץ מזה, בואו ניקח אתכם קצת טיפה אחורה. ביום השואה הבינלאומי עשיתי כנס לזכרו של אבי, שנה שנייה ברציפות. הנושא הראשון היה מנהיגות, הפעם זה היה כוחו של הזיכרון, והבאתי אומנים שכולכם מכירים אותם, ישראלים מאוד מוכרים, מאוד מאוד מוכרים, כדי לספר על הזיכרון שלהם מהשואה, והיו שם אדיר מילר, והילד זורר, ונועה קירל, וגל גדות, שהם נענו כל כך בשמחה, שזה ממש ממש ריגש אותי. ואני אמרתי להם, עליכם מוטלת החובה, הזכות והאחריות להמשיך ולספר. לכן כל פעילות בנושא הזה היא פעילות ברוכה. אסור לשכוח את מה שהיה, לא רק בשביל לזכור את העבר, אלא כדי ללמוד לקחים לעתיד.
אברהם גרנט, אנחנו רוצים להודות לך שחלקת איתנו. תודה.
תודה, אברהם.
אני חולק איתכם, ואני רוצה ביום כזה גם להזכיר עוד דבר אחד שזה מאוד חשוב. אנחנו בשואה ראינו את הרוע האולטימטיבי. אין רוע יותר גדול מזה. זה אכזריות בלתי רגילה מכל הבחינות, מהתוכנית ועד הביצוע. אבל מול הרוע האולטימטיבי זה היה גם טוב אולטימטיבי. אני נמצא באיזה ארגון שאני עושה הכבוד שלו, שהם מאוד מאוד משתדלים לעזור לחסידי אומות העולם שבערוב ימיהם. וכדאי להזכיר את זה, שמול הרוע האולטימטיבי היו אנשים שלא יהודים, שסיכנו את חייהם, שסיכנו את חיי בני משפחתם רק בשביל שהם חשבו שנעשה עוול לאנשים אחרים, וגם מזה אפשר ללמוד הרבה.
אכן. אברהם, תודה.
תודה לכם.
כן, ודיבר אברהם על הפעילויות, אז דיברנו בפתיח על דני אבדיה, שהלילה בוחר להשתתף בזיכרון באמצעות נעליים, שהוא כותב עליהם יזכור, וזה מקבל הרבה תעודה תקשורתית. בעבר ריי אלן, מכוכבי ה-NBA, סייר ביד ושם, והפך להיות מאוד פעיל בהנצחת זיכרון השואה. ולוינטל, איפה אתה עומד בכלל בסוגיה הזאת של ספורטאים? כן צריכים לשחק, לא צריכים לשחק ביום השואה? כי ביום הזיכרון זה די ברור, יום הזיכרון לחלי מערכות ישראל, אני מתכוון, שהם לא משתתפים.
כן, אני חושב שההחלטות האלה הן החלטות אישיות, אתה יודע, כל עוד לא מדובר פה בנבחרת לאומית או בגוף שמייצג את ישראל, אלא זה ספורטאי, אז כל אחד עושה כמובן על פי צו מצפונו, וכמובן יש את הסיפור המפורסם, לא על יום השואה, אבל על יום כיפור, שנערך כל שנה, אתה יודע, יום כיפור אצלנו נופל במאני טיים של ליגת הבייסבול האמריקאית, ובליגת הבייסבול היו שחקנים יהודיים אגדים, אחד מהם, אולי הגדול מכולם, סנדי קופקס, הפיצ'ר של היאנקיז, שבסדרת גמר החליט לא לשחק ביום כיפור, ככה שגם ביום השואה אני חושב זו החלטה אישית, ואתה יודע, אני לא מאוד לא אוהב,
לשיקולים של כל אחד.
כן, אני גם מאוד לא אוהב את כל האלה שמה אתה משחק, אתה לא מוסרית, כל האלה שככה מנסים אתה יודע, להיות מורים ולחנך, כל אחד על פי צו מצפונו, ככה אני מאמין.
אוקיי, עניין אחר עכשיו, סיפור מדהים, נבחרת המתאגרפים היהודים באושוויץ. אחד מהם היה די במקרה, בעצם די בתושייה שלו, מיד נבין, נוח קליגר, זיכרונו לברכה, הוא מהבולטים בעיתוני הספורט בישראל, מי שהיה גם יושב ראש מחלקת הכדורסל של מכבי תל אביב שנים ארוכות. הנה ראשית נשמע בריאיון שקיים בטלוויזיה החינוכית בזמנו את הדברים שלו.
אני הייתי מתאגרף שם, בקבוצת המתאגרפים שהייתה באושוויץ 3, שנקרא מונוביץ, שם היו הקרובות, כמפקד של המחנה הזה, ששמו היה היינריך שוורץ. היה מה שקוראים היום פריק של גרוף, והוא הקים קבוצת מתאגרפים כדי להשתשע פשוט מאוד. ואני הצלחתי להיכנס לקבוצה הזו למרות שלא הייתי מתאגרף, עם הרבה מזל.
שלום לאיריס ליפשיץ קליגר.
שלום גם לכם.
עיתונאית ידיעות אחרונות וביתו של נוח קליגר, זיכרונו לברכה. אני מניח שמאוד מרגש אותך לשמוע את הדברים האלה של אביך, את מכירה את זה מקרוב. ספרי לנו את סיפור נבחרת המתאגרפים. אמר אביך במזל, אבל הייתה פה גם הרבה תושייה. שבה הוא הצליח להשתחל למקום שבו נכון. בעצם הוא לא היה, זה לא היה מקצוע שלו.
זה נכון, אחרי 22 שעות שהוא הגיע למחנה אושוויץ 1, הכניסו אותם להנגר, אני זוכרת שהיה מספר את זה להנגר עם גג פתוח, כמעט, ממש כמעט בגדים בטמפרטורה של מינוס 25 מעלות רעבים וצמאים, ובמעמד הזה נכנסו שלושה קציני אס-אס, ושאלו, מי כאן מתאגרף? ככה זה התחיל הסיפור הזה. לומר לך שבתור עקרותי אישית עם האבא הזה, זה היום מובן לי שהוא הרים את היד, אבל אם היית שואל אותו והיה איתנו כאן, הוא עד הרגע האחרון, הוא לא ידע למה הוא בעצם הרים את היד. הייתה לו פשוט תעוזה, כי הוא הבין שהוא יקבל עוד ליטר של מרק. זה היה אחד הולך עם השני.
כן.
פשוט הרים את האצבע. כמור הרימו את האצבע עוד שלושה אסירים אחרים, אלא שההבדל היחיד בינם לבין אבי, שהם היו באמת
מקצוענים ידועים.
צוענים, היה סלי ויינשק פיינשנק מהולנד, והיה סם פוץ מהולנד. היה ז'אן קורן, אגב, מבלגיה, שהוא היה שחקן כדורגל, אבל זה גם עבר, כי הוא היה ספורטאי עם שם, והיה אבא שלי, ארבעה חבר'ה כאלה, אסירים, שנקראו לסדר בכמה ימים אחרי זה, כשהם עברו למחנה מאושוויץ 1 למונוביץ 3, בעקבות מחנה עבודה שסידרו להם במערכות, פתאום נכנסו שוב קציני אס-אס, ונעשה את זה כזה קצר, כן. אבל זה היה ארוך יותר, ואמרו, החבר'ה המתאגרפים, בואו, קורא לכם המפקד. בנקודה הזו משתנה מעמדו של אבי במעמדו.
הוא עלול להיחשף בקלונו לצורך העניין, שהוא לא מתאגרף.
עכשיו בעצם גם מוסיפים משפט אותם קציני אס-אס, שאם מישהו מכם שיקר וירים את האצבע בשביל ליטר מרק, הרי שאנחנו נראה בו. כלומר, הוא הולך עם התחושה הזאת, והוא הולך תמיד הוא סיפר, הלכתי בגאווה גדולה, מה יכול כבר להיות? אני אוהב ספורט, אני חובב ספורט, אבל מכות? נתתי רק בשכונה לילדים, לא מעבר לזה. אגב, היה לו גם משפט כל החיים, שזה מזכיר לי עכשיו, שכשהוא היה מתעזדן אפילו בדסק, בעיתון או על איזה משהו שלא ערכו אותו נכון, הוא היה אומר, מן, אני אתן לך בוקס. אבל תמיד היה ידוע כאיזה מטאפורה שאבא אומר, לא הרביץ לזבוב. והנה במעמד הזה של המחנה, הוא מגיע לזירה, כמו שאומרים, הוא הופתע, הוא תמיד סיפר שזה היה הפריק הזה של ה... מפקד מחנה שנקרא היינריך שוורץ, זה השם מטלטל במשפחה אצלנו, והוא פשוט הקים לעצמו מתוך תחביב ושעשוע גדול, בתוך עולם הקולנוע ליד ההנגר שלהם, ליד הצריף, והוא הקים שם ממש חתיכת זירה של אגרוף, עם כל המשקולות, ועם עסקי אגרוף, ועם חול, ועם כדורים, ועם כל הציוד, עם הגלגיליות, אבא פשוט היה מתאר את זה בהרצאות שלו, שלא היה חסר שם כלום, זה היה בערך כמו בסרט עם סילבסטר סטלונה.
אוקיי,
של כן. שלעשות את זה קצת סרקסטי. והנה מגיעה שעת האש.
ומולו מתייצב, שוב, ספורטאי אמיתי וידוע.
כן, ורגע לפני שיונג פרץ, ויקטור יונג פרץ, הטוניזאי, שהוא באמת אלוף עולם עם קבלות, שגם הוא היה שם, היה אלוף עולם במשקל זבוב, זאת אומרת, הוא לא היה מגול עיוורים הגדולים כמו סם היה... 2 מטר גובה, אבא תמיד היה מספר, ופחד היה לעמוד לידו, כי הוא היה קטן וכחוש. והנה שם נוסף שבטח תכירו בעולם הספורט העולמי, ז'אקו רזון, שהיה גם מסלוניקי, חתיכת מתאגרף עם שם, קולט את העניין הזה, קולט שאבא שלי אין לו מושג מהחיים שלו, לפי המבנה גוף שלו, הוא שואל אותו בצד, אתה יודע להתאגרף בך? הוא אומר לו, לא, אין לי שמץ של מושג. וזה הנס, זה הנס שבאותו רגע, יונג ויקטור פרץ, במבט עיניים, בלי מילים, ממצמץ לאותו ז'אקו, ואומרים, אנחנו נביים אותך, אתה תעשה ככה, אתה טיפול על הרצפה, אני אתן לך עוד איזה מכה, ובסוף אתה תיתן לי, ואני כן ניפול, כדי שתשרוד לקרב הבא. זה הסיפור שאבא שלי, בזכות אותם אנשים יהודים שזיהו.
אגב, אחרים שגם הם לא שרדו, המתאגפים, למשל, ויקטור פרץ.
ז'אקו רזון שרד, ועוד הגיע לישראל, ועוד פגש את אבא כאן בארץ, אבל הדבר העצוב והטרגדיה הגדולה של יונג ויקטור פרץ, שהיה ידוע מאוד במחנה כאיש שבשביל כולם עובד במטבח, הוא תמיד סידר יותר אוכל, יותר מרק, יותר כיכרות לחם, בצעדת המוות.
שאחרי פינוי המחנה.
סליחה?
הצעדה שאחרי פינוי המחנה.
רגע, כן, אבל גם במהלך המחנה אני מספרת שהוא עבד במטבח, כי הוא תמיד היה מגניב 50 ליטר מרק ביום, הוא היה מגניב לכל מי שהוא רק יכול. אבל בצעדת המוות, הפושר הזה, הוא קלט בזמן הצעדה שמעבר לתעלה יש שם איזה מחנה נטוש, בטח יש מטבח. והתושייה שלו, פשוט הוא קופץ מעבר לתעלה, כמו שאבא היה מספר. הלך, נעלם להם, לא ידעו איפה, וכשהוא חזר היה לו חיוך ענך על הפנים מעבר לתעלה, עם סק של לחמים על הכתף, וצעק לעבר כולם, הבאתי לחם, לחם, כולו היה מאושר. אבל היה קצין אס-אס אחד שלא בדיוק היה מאושר, ואמר לו תעצור. ושם קרה הדבר הנורא, הוא פשוט לא נתן לו לעבור את התעלה, וירה בו כמה צרורות, והרג אותו. הוא נשקע, ואבא תיאר את זה, שהוא נפל על סק הקמח. כל סק הקמח היה אדום על הקרח, היה קור כלבים בטמפרטורה שהם צעדו את הצעדה, וזה הסיפור שאני גדלתי עליו, מתאגרף, יש על שם, על אבא שלי, יש סרט שיצא, שהבימאי בורדה ביים שקוראים לו מתאגרף לחיים, ותמיד שואלים אותי, אז אבא שלך היה בעל תעודות, בעל, מה, יש לכם בבית איזה מוזיאון עם גביעים של כל הקרבות שהוא עשה? אז אבא לא נלחם באף אחד, אבא היה שורד. שורד שתמיד היה אומר שלא מספיק היה לשרוד ולרצות לחיות. היה צריך גם הרבה מזל. וטיפת מזל פה, טיפת מזל שם, הניסים שהוא סיפר בכל השליחות שלו לאורך כל השנים עד שהוא נפטר לפני שנתיים. ממש יומיים עד לפני מותו, הוא עוד המשיך לספר את זה כדי שלא נשכח, כדי שלא ישכחו את מה שקרה שם בזוועות של בעיקר אושוויץ אחד ומונושוויץ ובירקנאו, משם גם ההורים שלו יצאו בחסד, וזה היום שאנחנו זוכרים ששת מיליונים שנרצחו, אבל אבא תמיד אמר, היו באושוויץ, היה מהכל, היו עצנים והיו מתגרפים, והיו שחיינים, והיה ממש אנשים שהגיעו עד המחנות, היו אנשים עם שם ספורטיבי עולמי. אני חושבת שאבא שלי לא בכדי אחרי שניצל ושרד את הבלתי אפשרי.
החליט לעסוק בספורט, דרך סיקור, דרך עשייה.
היה, כן, כמובן, יושב ראש מכבי תל אביב, היה קליגר. כן.
נכון, וגם אחר כך היה יושב ראש מכבי רמת גן, והוכר בהיכל התהילה, וגם היה יושב ראש תא פיבה עיתונאים של, יושב ראש תא עיתונאים בפיבה, וגם אני יכולה לספר כילדה, נערה, אישה, אימא, שלידו ולצידו ובחיקו גדלה, שבכל פעם, כולל יום השואה, אם היה יוצא, הרי הוא תמיד לא היה בארץ ביום השואה, הוא היה עושה את מצעד החיים שלו, 56 פעם הוא עשה האיש הזה את מצד החיים, והיה נוסע שבוע מראש, וחוזר 10 ימים אחרי, כבר עם כל הצעירים, עושה את השליחות והרצאות בהתנדבות, אבל תמיד היה מצלצל מהחדר, במלון, הוא אומר לי, עכשיו אני יכול לראות איזה משחק כדורגל טוב, או ממש, זה היה האיש. כדורגל השיח אותו מהכדורגל וספורט.
וגם אופניים שהוא מאוד אהב, ועוד הרבה אנשים.
בדיוק, הטור בפרנס, ומשהו שהוא סיקר לעיתון לקיט, באמת עד גיל 93, זה היה האיש. אושוויץ ושואה זה הולך הרבה עם ספורט, זה נכון.
איריס ליפשיץ קליגר, ביתו של נוח קליגר, זיכרונו לברכה. תודה ששיתפת אותנו.
תודה לכם.
טוב, לבנטל, אפשר להפליג בעוד ועוד סיפורים, זה באמת בלתי מוגבל, גם בגזרה של נוח קליגר, שהיה דמות מאוד מאוד משמעותית גם בעיתונות הספורט הישראלית. אבל בוא, אנחנו רוצים לעסוק גם בהנצחת הספורטאים היהודים בחול. אולי אפילו בטורניר היורו. איתנו עדי רובינשטיין, ישראל היום, חוקר ספורט יהודי. שלום עדי.
היי, ערב טוב, מה העניינים?
בסדר, תכף נדבר איתך על שמות של ספורטאים יהודים, אבל קודם, אתה אמור להציג אפילו איזושהי תערוכה של ספורטאים יהודים ביורו הקרוב, עכשיו זה כל כך קצת לא ברור בגלל הקורונה, ספר לנו.
כן, האמת שמחר אנחנו נדע אם זה קורה או לא, כי מחר UEFA מחליטה או פיפ"א מחליטים כמה קהל ייכנס לאצטדיונים ולאיזה אצטדיונים. בעיקרון מדובר בתערוכה שהיא שיתוף פעולה של ממשלת הונגריה וממשלת ישראל בתיווך של השגריר הישראלי בהונגריה, מר יעקב הדס. עוסקת בעצם בקשר של הספורט, במיוחד כדורגל, בין הונגריה לישראל. כל מי שמכיר קצת יודע שלא היה כדורגל הונגרי בלי היהודים, ולא היה כדורגל ישראלי בלי הונגרים היהודים, שניצלו מהשואה והגיעו הנה והפכו את הכדורגל למקצוענים. ועל הרעיון להנציח אותם ולספר את סיפורם לאו דווקא רק סביב העניין הזה של השואה, אלא דווקא סביב השינוי עצום שהם הביאו לכדורגל המודרני, כפי שאנחנו מכירים אותו, וגם להראות את הקשר הבלתי נגמר הזה, כי הרעיון הוא שבסוף התערוכה, בעצם נראה גם את השחקנים הזרים ההונגרים ששחקו כאן, וגם הם, בדרכם שלהם, תרמו פה לכדורגל.
או, פישון, צ'לוי, החבר'ה המוכרים.
פישון, צ'לוי, הולמאי, כי לצד העצב ולצד הטרגדיה הזאת של יהדות הונגריה, גם היה שם הרבה סיפורים של ניצחונות דרך ספורט, דרך הכדורגל. הכדורגל כמשהו שמשאיר אותך בחיים, ככדורגל כסיבה לחיות. ואני חושב שזה המסר שאנחנו מנסים להעביר שם. מעבר לזה שזה יהיה על אדמת הונגריה במהלך היורו, שזה כמובן גם יחסף לקהלים של חובבי כדורגל.
עכשיו רק צריך שהקורונה תיישר איתנו קו.
יש לי שאלה, תודה, אני לא שואל הרבה שאלות מאתגרות היום, אבל בוא, תראה, אנחנו מדברים על הונגריה, אבל צריך להגיד, ליד הונגריה הייתה אוסטריה, ושתי המדינות האלה, שושלת כמובן של האוסטרו-הונגריה, בשתיהן בעצם היו יהודים, שקשה קצת להפריד אפילו לפעמים בין אוסטריה להונגריה, גם בכוח וינה, שיחקו אוסטרים, שיחקו הונגרים, ככה שאיך אתה עושה את ההבדלה ושם שם רק הונגרים בתערוכה?
כן, בהחלט, באמת נושא שחשבנו עליו, ותראה, הפתרון היה דרך הכדורגל. הכדורגל לשחק בנבחרת הונגריה או להשתתף במשחקים האולימפיים תחת הדגל ההונגרי, הייתה התרסה כלפי המשטר האוסטרי, שהיה כמובן המשטר שניהל את העניינים בהונגריה לכאורה. ודווקא זה שאני הולך ויכול לשחק נניח בנבחרת אוסטריה, אבל אני בוחר לשחק בנבחרת הונגריה או באולימפיאד או במשחקים האולימפיים, אני הולך ומייצג את הדגל ההונגרי, זו התרסה. הספורט היה התרסה, אגב, אנחנו מכירים את זה גם היום, נכון? כן. שספורטאי בוחר לשחק, נניח, במדינת האם שלו, שזאת אלג'יר, או טוניסיה, או בלגיה,
ולא
או
צרפת,
קונגו, כן. ולא צרפת. אז זה היה חלק מהעניין הזה. עכשיו, תראה, יש גם המון דברים, אתה יודע, ברגע שהלכת לשחק באוסטריה, לדוגמה, אוסטריה כבר הייתה ליגה מקצוענית, אז ההונגרים לא הסכימו לקבל אותך חזרה, כי הם אמרו, סליחה, אדוני, הלכת לעשות כסף מכדורגל. כדורגל זה ספורט לחובבנים. אתה לא יכול לשחק יותר בליגה ההונגרית. לך, תשחק בליגות שמשלמים לך כסף. אנחנו משחקים...
רגע, בואו נתמקד אולי בשני שמות, ברשותכם, שמות מוכרים, גם בלה גוטמן, גיולה מנדי, שניהם שרדו את השואה בגלל הכדורגל במידה רבה, נכון, עדי?
כן, תראה, בלה גוטמן, יסכים איתי לבנטל, אולי המומחה הכי גדול בארץ לכדורגל עולמי, בלה גוטמן הוא בעיניי המאמן הכי גדול במאה ה-20, בפרספקטיבה של תארים והישגים. עזוב רגע את העידן המודרני, אפשר להשוות אותו אולי למוריניו או לפפ גוורדיולה.
בדיוק.
אדם שהמציא מחדש את הכדורגל מבחינת טקטיקה ואסטרטגיה, אדם שזכה בגביע אירופה לאליפות, ומעולם, אגב, לא הסכים לדבר על השואה. הוא אמר שמה שהיה, וצריכים לבחור בחיים. עכשיו, גיולה מנדי הגיע לפה לארץ אחרי שהוא ניצל, סליחה על המילה, בפוקס, במזל. היו אמורים לראות בו על גדת הדנובה, ומישהו זיהה את המשפחה שלו כמשפחה של הכדורגלנים, ופשוט איזה קצין הזיז אותה משם. ומנדי מגיע הנה בשנות ה-50, רושם את הניצחון הכי גדול של ישראל, 2-1, שנפטר רפי לוי לא מזמן, ונפרדנו ממנו, אולי גדולים מהכדורגלנים הישראלים. הוא רשום על הניצחון הזה, והוא גם בונה את הדור, את היסודות, של מי שיעלו 12 שנה אחר כך למונדיאל הראשון, והאחרון שלנו בינתיים במקסיקו 70. זה אותם אנשים, זאת אומרת, זה גיולה מנדי.
כן, ואתה יודע, אנחנו מדברים, רק שיבינו המאזינים, כשאתה מדבר על כמה היהודים היו חלק מהכדורגל שם, אז למשל, אמטקה בודפשט, הקבוצה שזוהתה עם היהודים, בין 1900 ל-1930, מעל חצי מהשחקנים יהודים, ואפילו הקבוצה הלאומנית בהונגריה, פרנץ ורוש, כן, שמזוהה עם סינת יהודים, אפילו שם שיחקו רבע מהשחקנים בערך היו יהודים, נבחרת הונגריה, חצי הרכב, אנחנו מדברים בשנות ה-20, היו יהודים, היה להם ניצחון אחד, אפילו בתוצאה 8-1 על איטליה, שכל שבעת הכובשים היו יהודים, ככה שזה ממש שחקנים נהדרים היו, אבל בעיקר המורשת הגדולה זה המוח היהודי, זה תחום האימון. ואתה דיברת על בלה גוטמן, שאתה יודע, כשהוא אימן בברזיל, בסאו פאולו, הוא יחד עם דורי קירשנר, נכון, שני אלה, בעצם הביאו לשם, דיברת טקטיקה 4-2-4, שיטה שהומצה בברזיל, ואחרי זה שימשה את הנבחרת שזכתה במונדיאל הראשון שלה ב-58.
כן, כי... אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר, כי תראה, הם באו לברזיל, ומה אמרו להם על הברזילאים? מה שלצערי עדיין אומרים הרבה פעמים על הכדורגל הדרום-אמריקאי. יש להם שליטה טובה בכדור, הם חזקים, הם לא יכולים ללמוד טקטיקה. עכשיו, יהודי שומע כזה דבר שאומרים, לא, אי אפשר ללמד, ואי אפשר ללמד טקטיקה, הוא ישר נדלק, אתה יודע. אני אלמד אותם לעמוד על המגרש. מה זה? מה זה הדעות הקדומות האלה שאי אפשר ללמד שחקנים אסטרטגיה וטקטיקה? וצריך להבין, להגיע לאמן בברזיל ובסאו פאולו במחצית הראשונה של המאה ה-20, אפילו בתחילת המחצית השנייה, זה לא עניין של מה בכך. נוסעים באונייה, הם מפליגים באונייה תקופה, את השפה, והם היו, אתה יודע, זה חלק מהאתוס של היהודי הנודד, שאחרי השואה הם הבינו שאין להם באמת בית. והחיים שלהם יהיו נדודים דרך הכדורגל. זאת אומרת, היהודי הנודד שבא לידי ביטוי בכך שכל שנה הוא מאמן בנקודה אחרת בעולם, ומביא את מרקולתו, מה מרקולתו? המוח שלו, מוח הכדורגל שלו. כן. טקטיקה, אסטרטגיה, וגם אגב, המצאות כמו גביע אירופה לאלופות, המצאות כמו טורניר הירידים.
כן, גביע מיטרופה קראו לזה, כן.
גביע מיטרופה, המצאות יהודיות.
שזה אגב המצאה של ווילי, אחד הבכירים שמיוחס לו המצאה, זה ווילי מייזל. אח של הוגו מייזל, שהיה מאמן הגדול הראשון באירופה, גם הוא יהודי אוסטרי, הוביל את הוונטר טים האוסטרית, ואתה יודע, הוא בעצם האביהם של, אם תרצה, המנטור של בלה גוטמן ואחרים. ובהחלט...
כן, אתה יודע, דיברנו, ציינת את פרנסוורו, שהיריבה הגדולה של MTK, שזה דרבי בין יהודים לקבוצה שהייתה מאוד מזוהה עם אנטישמיות וגזענות, ותראה, פרנסוורו לוקחים חלק עצום בתערוכה הזאת, כי הם רואים שהם צריכים לעשות שינוי. אתה יודע, הרי החלק מהסגל שלהם היום, מחצית מהם זה אפריקאים ושחקנים זרים, ומבינים שבכל מקרה, אתה לא יכול להגיד שאתה נלחם רק בגזענות, אבל לא נלחם באנטישמיות, או נלחם רק באנטישמיות, אבל לא נלחם בגזענות.
מה לה בגורלם? הזכרתם שזה היה חלק ניכר מאוד מהקבוצות, בתקופת השואה. מה קורה לקבוצות האלה שמורכבות ברובם יהודים אולי אפילו?
אתה יכול לראות מה קרה לכדורגל ההונגרי. אתה יודע, אני דיברתי קצת עם חבר'ה בהונגריה, מומחי כדורגל, והם אומרים לי, תשמע, שאף אחד לא ישמע, אבל זה שהיינו הקבוצה הכי טובה במחצית הראשונה של המאה ה-20, ואנחנו קבוצה כל כך גרועה שלא הפילה לשום טורניר גדול עד עכשיו, כן? מה זה אומר? איך זה קרה?
שהיהודים היו טובים בכדורגל, בניגוד למה שאומרים עליהם היום.
אנחנו רצחנו את המוחות הכי גדולים של הכדורגל שלנו, מה ציפינו שיקרה?
השאלה שלי אליך זה, בוא נדבר על ימינו, ממשלת הונגריה, שאתה יודע, כמובן, אורבן מזוהה עם הימין, חוטפת המון ביקורות מהתקשורת הליברלית על כל מיני עמדות שלה, ומבחינתכם, אתה יודע, אמרת, התערוכה הזו היא שיתוף של ממשלת ישראל והונגריה, הכל הלך חלק, לא היו בעיות?
לא, לא רק שלא היו בעיות, הם מאוד רצו לקחת חלק בדבר הזה. אתה יודע, אורבן גם נעם בטלוויזיה ההונגרית בפריים טיים ביום ההולדתה של אגנס קלטי, המתעמלת ההונגריה לפני כחודש.
אולי הספורטאית הכי יהודית הכי גדולה.
כן, תחשוב, בפריים טיים של יום שני בערב, שמונה בערב, אורבן עולה ומברך בהונגרית את הספורטאית שבזכותה הונף הדגל ההונגרי. אחריו, דרך אגב, נעם ביבי נתניהו, גם בפריים טיים בהונגריה. זאת אומרת, אורבן מצד אחד, כל מה שנאמר כנראה נכון, אבל מבחינת לקיחת אחריות על מה שהיה, ובטח בתחום הספורט, זה משהו שאין לו אח ורע כרגע בעולם, כי אתה לא רואה הרבה מועדונים בעולם שקופצים להתעמת עם העבר הבעייתי שלהם. אתה רואה קצת בגרמניה, אתה רואה קצת במדינות מזרח אירופה, אתה לא רואה שצת של קבוצות שבאות ואומרות, כן, היה לנו עבר פרובלמטי, ועכשיו אנחנו צריכים להתעמת עם הדבר הזה. ולראות את פרנסוורו שעושה את זה, זה מבחינתי הייתה הפתעה מאוד גדולה, אבל חיובית מאוד כמובן.
אילו מיצגים יהיו ממש פיזית בתערוכה, עדי, בהנחה שהיא תאושר, אנחנו מקווים מחר עם כל התקנות קורונה.
אז כן, מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שיש תמונות שטרם נראו מאנשים שמחזיקים את זה אצלם. אנחנו מקווים להגיע גם לחפצים, פשוט הקורונה קצת עצרה את הדבר הזה. אם הכל ילך לפי התוכנית, עוד שבועיים אני שם, ואני אמור לקבל דברים שבאמת אף פעם לא נחשפו. אני חושב שבתור יהודי, ובטח גם בתור ישראלי, שהתערוכה הזאת תהיה בבודפסט במהלך היורו, שיגיעו אוהדים גרמנים ואוהדים הולנדים, ומי שאמור לשחק בבודפסט, ויראו את התערוכה הזאת, ואולי בטעות גם ילמדו משהו חדש.
לא, אני מניח שזה יהיה בתוכניה באותו מקום וכולי, כלומר זה יהיה במודעות.
זה אמור להיות בפנזון, השאלה אם יהיה פנזון בכלל.
בדיוק, כן.
בדבר הזה...
תשמע, אנחנו נקווה לטוב, אנחנו כן קראנו שבכל מדינה, כמעט חוץ משלושה אצטדיונים, כל אלה שייכות היורו, כל שאר האצטדיונים כבר הממשלות אישרו קהל באצטדיונים, החל מ-12,000 ומעלה, כאשר לפי התוכניות של האנגלים גם החצי גמר והגמר בוומבלי אמור להיות מול 40-60 אלף איש לפחות. אנחנו נראה איך זה יתקדם, כמובן כל הצרות האלו משנות, מה שמשנה זה מה קורה עם הקורונה.
אבל אורבן חולה כדורגל, הוא נלחם על הדבר הזה, זה ממש חשוב, הרי צחקו עליו שהוא משקיע את כל הכסף על כדורגל, ובסוף בשנה אחת גם ההונגרים עולים ליורו, וגם פרנסוורו שנכנסו לבתים בצ'מפיון. זאת אומרת שהשפיכה הזאת של הכסף, היה היגיון מאחורי, אז הוא לא יוותר על היורו. מבחינתו, הונגר גם יכולה לארח עוד משחקים יותר ממה שניתן לה, ניתן לבית מוקדם ושמינית. הוא היה שמח לארח עוד משחקים.
עדי רובינשטיין, ישראל היום, חוקר ספורט יהודי, הרבה הצלחה, נחזיק אצבעות שמחר יאושרו הדברים ותהיה אכן בהונגריה בעוד שבועיים, לתערוכה המיוחדת הזו של הכדורגל היהודי-הונגרי. תודה.
תודה, עדי.
תודה רבה לכם. ביי ביי.
כן, בהחלט מרתק. יש לנו עוד דקה, לוינטל, ודווקא אולי מתחבר למה שגם עדי הזכיר עם שחקנים שחורים בימינו ואנטישמיות. ממש השבוע קיבלנו דוגמה חיה במשחק בספרד של ולנסיה, של ולנסיה וקדיס, עם דיאקבי, אותו שחקן שחומור שהשים שחקן אחר קלה באמירות גזעניות, וראינו שזה קיבל תעודה עצומה, ירידה מהמגרש של שחקני ולנסיה, אחר כך הם חזרו בלי אותו דיאקבי שלא הסכים לחזור, קלה מקריש, אומר שהתווה דיבה, אבל בגדול זה הציף שוב את העניין הזה על סדר היום.
כן, סיפור מאוד גדול על גזענות בכדורגל הספרדי, ששחקן, כמו שתיארת את המקרה, השחקן של קדיס, קבוצה עולה חדשה מדרום ספרד, שחקן שלה ש... אומר לפי הערכות כללה גזנית לעבר דיאקבי, שלוקח את זה מאוד קשה, כל השחקנים של ולנסיה יורדים, ואז הם טוענים שהשופט אומר להם, אם אתם לא חוזרים לשחק, תקבלו הפסד טכני, דיאקבי אומר להם, תעלו לשחק עם ככה בלעדיי, זה הותיר טעם רע, וצריך להגיד, הרשויות חוקרות את זה, אבל הסיפור הזה עושה הרבה רעש, וזה נמצא עכשיו עדיין בכותרות בספרד, ללמדנו שהגזנות עדיין, אתה יודע, צריך למגר אותה ולהילחם בה.
כן, לא רק נגד יהודים, אבל גם, ואנחנו בהחלט גם עוקבים אחרי הסיפור הזה, שכאמור עושה הרבה כותרות באירופה. לבנטל, תודה רבה.
תודה ליה.
היה מעניין ומרתק, וזה ממש על קצה המזלג, עוד סיפורים רבים של ספורטאים יהודים ואחרים בזמן השואה, אבל זה בהזדמנויות הבאות. נודה גם למפיקה של המשדר, לאורית שולץ, הטכנאי באולפן בבאר שבע, שמעון דוקרקר, לאילן אזולאי בירושלים, ולאיר ניומן בתל אביב. נרוצים גם להודות לכם שהזנתם. להתראות.